שלום, ערב טוב, ברשות הרב. ברוך השם, בשעות המיוחדות האלה של מלחמת מצווה, הולך ומתגלה עם ישראל בתפארתו, במהותו, וכפי שישעיה הנביא אומר על עם ישראל ועמך, כולם צדיקים. בהקשר לזה, ראוי להביא את דברי רבי אברהם אזולאי, סב סבו של אחידה עליו השלום, שכעת כ"ד בחשוון הוא יום פטירתו. רבי אברהם אזולאי נולד במרוקו ונפטר ונקבר בבית העלמין היהודי העתיק בחברון, והייתה תקופה מסוימת שהוא עבר להתגורר זמנית בעזה, ושם, ודווקא שם, בחסות רבי ישראל נג'רה, רב הקהילה היהודית, הוא כותב את ספריו, ביניהם הספר חסד לאברהם. אחר כך הוא חוזר לחברון ושם הוא נפטר. רב ציודה, זכר צדיק לברכה, היה מביא שתי ידיעות שכתובות בספר חסד לאברהם, ואחת נוגעת מאוד לענייננו, ועמך כולם צדיקים. והרי יש בציבור, יש גם בינוניים ויש גם פחות מזה, אז איך אפשר לומר שכולם צדיקים? אמר החסד לאברהם, דע כי כל הדר בארץ ישראל נקרא צדיק, אף על פי שהוא אינו צדיק כפי הנראה לעיניים. אף על פי כן הוא נקרא צדיק, כי אם לא היה צדיק, הייתה הארץ מקיאה אותו, כמו שהכתוב אומר, ותקיא הארץ את יושביה. וכיוון שהארץ אינה מקיאה אותו, בהכרח הוא שנקרא צדיק, ואף שהוא בחזקת רשע. אז אומר החסד לאברהם, דבר מעניין, אדם שלפי ההתנהגות שלו, או לפי כל הקטלוגים, ואולי אפילו לפי הערכתו את עצמו, הוא לא צדיק. אבל, אף על פי כן, כיוון שהארץ לא פולטת אותו, סימן שהוא צדיק. אז איך אפשר להבין שיש אדם שהוא גם צדיק וגם רשע, גם רשע וגם צדיק? אומר הרב ציודה להסביר את החסד לאברהם. החסד לאברהם דיבר על ארץ ישראל. בארץ ישראל מופיע הצד הכלל ישראלי, הצד הכללי שלנו. ולכן יכול להיות אדם מכל מיני סיבות, או במרד, או בשוגג, או תינוק שנשבע, שהוא רשע מצד פרטיותו, אבל מצד שייכותו לכלל, מצד היותו חלק מעם ישראל, אז הוא גם צדיק. צדיק מצד כלליותו, מהנקודה הכללית שבו, ורשע מצד פרטיותו. לכן הדבר הוא אפשרי. החסד לאברהם דיבר על צדקות מצד קיום תורה ומצוות, אבל גם מבחינת מידות. בזהירות, ייתכן לומר גם, כהמשך לדברים של החסד לאברהם, שכל הדר בארץ ישראל הוא גם צדיק מבחינת המידות הטובות שלו. כי אם לא, הארץ הייתה פולטת אותו. בפרשת שלח, כאשר המרגלים חוזרים, הם אוספים את כל העדה, הם אומרים, בתוך הדברים, שארץ ישראל היא אוכלת יושביה, וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות. אז מה זה אנשי מידות? באופן פשוט, אנשי מידות, הכוונה, ענקים, גדולים כאלה, ואנחנו לא כאלה גדולים, אנחנו המעט מכל העמים, אז תהיה בעיה לכבוש אותם. אבל ישנם כמה פרשנים, כמו עקדת יצחק ותולדות יצחק. עקדת יצחק רבי יצחק הרמה, תולדות יצחק מרן רבי יוסף קארו, שהם אומרים שראינו בתוכה בארץ ישראל אנשי מידות טובות. כלומר, כדי לחיות בארץ ישראל צריך להיות בעל מידות טובות. והם המרגלים שלא האמינו בסגולת ארץ ישראל וגם לא בסגולת עם ישראל, אז הם אמרו שכדי לחיות בארץ צריך להיות אנשי מידות טובות, ועם ישראל לא בטוח שיש להם מידות טובות, הם כתרגו על עם ישראל. אבל לפי החשבון של החסד לאברהם, אנחנו רשאים, יכולים לומר, שהאנשים שגרים בארץ ישראל, ברוך השם, אנשי מידות. וכך כותב מרן הרב קוק זכר צדיק לברכה, במאמרו נחמת ישראל, שנתפס במאמרי הראייה. הרב אומר שמצוות תנחומי אבלים היא מצווה גדולה מאוד. זה חסד, כפי שכותב הרמב״ם. ואם על אבלות של יחיד יש מצוות תנחומי אבלים, קל וחומר על אבלות של רבים. אומר הרב, אבלה היא כל האומה בכללה על בניה הרבים שנפלו חללים, שהומתו בידי רשעים, ערלי בשר וערלי לב, וליבה של האומה נשבר ונדקע. צריך לנחם אותה. אומר הרב, אם רוצים לנחם נחמת אמת, זאת משימה לא פשוטה. כי הכתוב אומר, נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם. ומה תוכן הניחומים? להגיד, כי מלאה צבאה, כי נרצה אבונה, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. אם אנחנו רואים, כותב הרב, אחינו בשרנו נטבחים בחמת אויב אכזרי ולא ירחם, צריכים צדיקים יסודי עולם להתעמק במבט של אמונה ובמבט של אהבת ישראל ולראות, ואחר כך מתוך זה ללמד את עם ישראל איך כבר חטפנו מספיק. לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה, גם אם היו חטאים, גם אם היו נפילות ומשברים, אבל בוודאי מציאות כזאת של כל כך הרבה חללים היא כבר בוודאי מחפרת. ואז אומר הרב, להגיד לעם ישראל שהוא כבר נקי וטהור מחטאים, זה צעד מסוכן מאוד מבחינה רוחנית. זו אולי חנופה, כי צריך להיות אמיתי, נחמה צריכה להיות אמיתית. אומר הרב, בהתבוננות עמוקה מאוד על עם ישראל, הוא אומר, נכון, יש בתקופתו של הרב, וזה נכון גם היום, לא כל עם ישראל עדיין מניח תפילין של רבנו תם. יש עוד מה להתקדם מבחינת קיום תורה ומצוות. אבל, אומר הרב, בוא נסתכל איך ריבונו של עולם הכשיר את עם ישראל לקבל תורה, שבחרבנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. קודם כל, ריבונו של עולם יצר עם, הוא בחר באברהם, ביצחק ויעקב, והוא אמר לאברהם אבינו, ואעשך לגוי גדול. קודם, יצירת עם ישראל, מבחינת הסגולה שלו, מבחינת התכונות שלו, מבחינת המידות שלו, שהם הכנה לקבלת תורה. על כן החומש לא מתחיל במעמד הר סיני. כמה שאנחנו מקיימים ואחרי מצוותיך תרדוף נפשי, אבל ריבונו של עולם בסבלנות בונה את ההכנה שלנו לקבלת תרי"ג מצוות. קודם חומש בראשית, אחרי זה רק חומש שמות, קודם מידות ואחרי זה מצוות. הדרך ארץ, אומרים חז"ל במדרש, קדמה לתורה. על כן אומר הרב, אם רוצים לנחם את ישראל, צריך להסתכל שנכון שעדיין לא כולם שומרי תורה ומצוות במובן המלא של תורה ומצוות. אבל האם זה משום שהם לא מוכנים, שהם לא מוכשרים בתכונתם לתורה ולמצוות? אומר הרב, בשום אופן לא. עם ישראל מוכנים מאוד. ואז שם במאמר מצווה לקרוא את הדברים. אומר הרב, ותראו שזה יהיה לכם לטובה. ובאמת בהרבה מקרים ההשקעה שהשקיעו אותם תיירים בארץ היא עזרה להם אחר כך כשהם עלו לעמוד על רגליהם. ויש סיפור אחד של מישהו שלא הקשיב לרב והוא מאוד הצטער על זה. סיפר איש מחלקת העלייה בסוכנות, רבי ברוך דובדבני, שפעם אחת הוא הגיע לוורשה, לבניין השגרירות, והוא התחיל את עבודת העלייה. אומר הרמב״ם, כי התורה העידה עליו, שנאמר, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים. בפסוק הזה יש לנו הוראה לחכות למשיח. שואל הרב ציודה, הפסוק הזה שהביא הרמב״ם, הוא לא מזכיר את המשיח. אתה מחפש מקור שצריכים להאמין ולחכות לביאת המשיח. הפסוק מדבר על קיבוץ גלויות, ושב וקיבצך מכל העמים. אז מה המקור של הרמב״ם שבפסוק הזה רמוז המשיח? הרב ציודה שמח מאוד שהוא מצא מקור בגמרא שהיא במסכת חולין. היא עוסקת בכשרות העוף, ותוך כדי הדברים שם בדף סמר ג' הגמרא אומרת שיש עוף טמא שבתורה קוראים לו רחם, ועכשיו קוראים לו שרקרק. ואז הגמרא מודיעה לנו למה העוף הזה מכונה שרקרק, אף על פי שהשם המקורי שלו זה רחם. כיוון שאם העוף הזה יושב על האדמה והוא עושה את השריקה שלו, אז אנחנו צריכים להסתכל ולהיות מוכנים שכעת בא המשיח. כי העוף הזה, השרקרק, הוא שורק. אומרת הגמרא, בא משיח, כשהעוף הזה שורק, מניין שכתוב בזכריה, אשרקה להם ואקבצם. העוף הזה שורק, ומיד יש קיבוץ גלויות. אבל הגמרא אומרת שהמסורת היא שאם העוף הזה שורק, בא המשיח. אם כן רואים שקיבוץ גלויות, זה נקרא שבא המשיח. והרב ציודה במקום אחר אומר, זהו פשט אמיתי ועמוק מאוד. דרך אגב, אנחנו בכל תפילת מוסף בשבת מתחילים, תיקנת שבת, רצית קורבנותיה, זה בסדר הפוך של א' ב', ת', ש', ר', ק' וכו', והטור אומר, תיקנת שבת מיוסד על אלפה ביתה של תשרק, על שם הגאולה, שכתוב, אשרקה להם והקבצם. הפסוק הזה שהזכרנו מאלך האב תעופנה וחיונים אל ארובותיהם, היה הרב קוק זצ"ל מסביר אותו בכמה צורות. פעם, מספר הרב נריה זצ"ל, ביקרה אצל הרב קבוצת עולים מגרמניה, ובגלל האנטישמיות הם היו מוכרחים לעזוב מהר את גרמניה, והם עלו לארץ, אבל הם אמרו לרב שמאוד קשה להם נפשית, שהם השאירו את כל הרכוש, את המפעלים שלהם. שם הם היו צריכים לעמוד על נפשם ורצו לפה. אמר להם הרב, מאלך האב תעופנה וחיונים אל ארובותיהם, מה ההבדל בין התעופה של העננים לבין התעופה של היונים? את העננים מזיזה רוח שערה, היא דוחפת אותם. לא כך היונים. היונים, מרצונם הטוב, הן עפות והן חוזרות בחיבה אל הקן שלהם, אל הבית שלהם. אמר להם הרב, זה מה שניבא הנביא ישעיהו, נביא הנחמה. לא כולם יגיעו לארץ ישראל, לא כל קיבוץ הגלויות יהיה בסגנון אחד. יש כאלה שמתוך רצון פנימי יעופו לפה, כמו היונים, אבל יש כאלה שרק רוחות צוערות, אנטישמיות וכדומה, הם יעקרו אותם ממקומה וידחפו אותם לכאן. ברך אותם הרב ואמר להם, גם אם תחילת העלייה שלכם לפה הייתה בחינה של מאלה כאב תעופנה, שהרוחות הסוערות העיפו אתכם לפה, אבל תזכו לגמור את העלייה ולהתעלות ולהתרומם ולהיות כיונים אל ארובותיהם. במקום אחר אומר הרב נריה, שהרב היה מדבר עם תיירים מחוץ לארץ, תיירים שהיו עמידים, והיה אומר להם, תשקיעו, לפני 100 שנה, תשקיעו בארץ, תפתחו מפעלים, תעשייה וכדומה. ואמר להם הרב, שגם אם לא שווים ארצה כמו יונים שבאים להשתקע בקן, בבית, אבל לפחות צריך לשוב או להתנהג כמו עננים קלים שהם עפים, אבל הם ממתירים גשמי ברכה, וכך אתם תשאירו פה נכסים ותראו שזה יהיה לכם לטובה. ובאמת בהרבה מקרים ההשקעה שהשקיעו אותם תיירים בארץ היא עזרה להם אחר כך כשהם עלו לעמוד על רגליהם. ויש סיפור אחד של מישהו שלא הקשיב לרב והוא מאוד הצטער על זה. סיפר איש מחלקת העלייה בסוכנות, רבי ברוך דובדבני, שפעם אחת הוא הגיע לוורשה, לבניין השגרירות, והוא התחיל את עבודת העלייה. היו שם עשרות רבות של אנשים שרצו לעלות לארץ, והוא סידר להם אפשרות של עלייה. והוא שוחח עם האנשים, ופתאום הוא רואה בצד מישהו אחד, יהודי זקן, רזה מאוד, עיניים כבויות לחלוטין, והוא ניגש אל רבי ברוך דובדבני, והוא שאל אותו, אתה מירושלים? הוא אמר לו, כן. אז הוא אמר לו, הכרת את מרן הרב קוק? הוא ענה לו רבי ברוך דובדבני, כן, אחזתי בשיפולי גלימתו, ועוד קצת נהניתי משיחותיו, מתורתו. ואז אותו ישיש התחיל לבכות, והוא אומר, חבל שלא שמעתי בקולו של הרב. והוא סיפר שבאזור השנים של תפרש עין, 1920 למניינם, הוא אומר, הייתי איש עשיר, והחלטתי להגיע לארץ ישראל לחוג בה עם משפחתי את חג הפסח. באתי אל הרב, זה היה כמה שבועות לפני הפסח, אמרתי לו שלום, ושאלתי אותו איך אני בעזרת השם אנהג בפסח הקרוב, האם אני צריך לנהוג יום טוב שני של גלויות כי אני נמצא בארץ. אמר לו הרב בחיוך, תחליט עכשיו להביא את משפחתך לארץ, תחליט שאתה מקים פה בית חרושת, ואז כבר עכשיו, אחרי ההחלטה הזאת, בפסח הקרוב, תחוג יום אחד, במקום יום טוב שני של גלויות. והוא לא חשב שהדברים של הרב הם רציניים, ואז סמוך לחג, סמוך לפסח, הוא מגיע אל הרב, הוא שואל אותו עוד פעם את השאלה, מה אני לגבי יום טוב שני של פסח? אמר לו הרב בקפדנות, כבר אמרתי לך, תעלה לארץ עם משפחתך, תחסל את העסקים שם, ותחוג פה יום טוב אחד. אז אותו תייר הוא לא הבין, הוא אמר לרב, סליחה, חשבתי וחשבתי, אבל בסופו של דבר דעתי לחזור. והרב הקפיד עוד יותר, ואמר לו, דעתך לחזור? זה חוסר דעת לחזור לחוץ לארץ. ואז אותו יהודי סיפר לרב ברוך דובדבני, לא שמעתי בקול הרב, חזרתי לגולה, נשארתי שם, ובימי השואה, שיקלתי את אשתי, את ילדיי, את נכדיי, ואני היום בודד כערר בערבה, וכל פעם אני נזכר בדברי נבואתו של הרב, לחזור לחוץ לארץ זה חוסר דעת. שלום.